הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
סינסקו ברדיו קצה, יום שלישי, 5 בדצמבר, י"ז כסלו, תוכנית מספר 155, תודה רבה שבאתם. סינסקו ברדיו קצה עושים כל האנשים הבאים: עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חורכה כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס, תודה למכללת BPM, שמחדרי אנחנו משדרים, תודה לקואמי, תודה לבן אש מפיק השידור, תודה לכם שאתם פה בשידור החי או בהקלטה. דצמבר 2017, מסביבי, הרגעים הכי יפים של רדיו הקצה, מתחילים סיכומי שנה, אני ממש ממש נהנה מזה, כי אני לא מספיק להדביק את כל מה שקורה במוזיקה במהלך השנה, אני עסוק בלנסות להדביק את מה שקורה בקולנוע, וגם את זה אני לא מספיק. אז, וככה אני יכול להשלים, כאילו, מה שעושים לי תקציר השנה האחרונה בכמה שבועות. אבל אני לא יכול עדיין להתחיל לסכם את 2017, כי עוד לא נגמרה. לא נגמרה לי מבחינת המוזיקה, ולא נגמרה לי מבחינת הקולנוע, יש עוד סרטים שאני צריך לראות, יש עוד סרטים שעולים גם השבוע וגם בשבוע הבא, יש עוד את סטאר וורס בעוד שבוע, אז אני לא יודע בדיוק מתי אני אתחיל את סיכומי השנה שלי לשנת 2017, בשבוע הבא, אולי בעוד שבועיים, אני צריך להחליט. אני במקביל עובד על סיכומי השני שלי גם בבלוג וגם כל מיני סקרי סיכומי שנה של מבקרים שעושים בכל מיני מקומות, אז אני גם צריך להחליט מה הם סרטי השנה שלי. אני חושב שאני יודע מה סרטי השנה שלי, אבל מה מקום שני? אני לא יודע. אז זה הולך ומתגבש בימים ובשבועות הקרובים, ואני מניח שמאמצע החודש גם אני אצטרף לפסטיבל הסיכומים שמתרחש סביבי. אז קואמי ביום ראשון ושני עם הסיכומים שלו, והוא ממשיך, וגיא חג'אג' אחריי עם הסיכומים שלו. אבל אני עדיין ממשיך עסקים כרגיל, דצמבר או לא דצמבר, יש סרטים חדשים מדוברים מאוד של יוצרים חשובים מאוד שעולים או עלו בשבוע האחרון, ועליהם אנחנו נדבר בתוכנית הקרובה, ממש תוכנית שוטפת. והנה אחת הסיבות לזה שאני לא יודע כל כך איך להתחיל לסכם את השנה, כי עדיין יוצאים דברים חדשים שצריך לקחת אותם בחשבון בסיכומים. גם במוזיקה, ב-1 בדצמבר יצא הדבר הזה, אלבום חדש של U2. רגע, אלבום חדש של U2. נעשה את זה יותר אלגנטי. באחד בדצמבר יצא אלבום החדש של U2. ואני רוצה להתרגל אליו קצת. זה אחד השירים שאני חושב מתוכו, Lights of Home, U2 חדש, ואחריו סרטים החדשים, פיקסאר, בודי אלן, הכל.
I believe my best days ahead. I can see the lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed to see again the lights in front of me.
get home a long time.
יחד עם בנות משפחת חיים בקולות רקע, ואני חושב גם שותפות בכתיבה, אלבום חדש, Songs of Experience. אני נורא אוהב את U2 כשאני שומע את ארבעתם מנגנים, את הבאס, את הגיטרה, את התופים, ואת בונו, לא תמיד בשנים האחרונות זה שם, נגיד, שיתוף של פעולה שלהם עם Danger Mouse באלבום הקודם, הפך את זה למשהו אחר, ופה... יש כמה קטעים כאלה שמה שאני שומע את הנגינה שלהם, ואני אוהב את הנגינה שלהם, את המוזיקליות של U2. אז זה אלבום חדש, עדיין לא מתוך סיכומי 2017, אני לא יודע. חשבתי להתחיל עם שני הסרטים הכי מדוברים, מן הסתם אומרים לכם סרט חדש של פיקסר, וסרט חדש של וודי אלן, אז מיד אתם אומרים, אוקיי, אז נתחיל עם זה, כי זה מה שאנשים רוצים לשמוע. אבל אז ממש רגע לפני שהגעתי לפה, עצרתי והחלפתי את הסדר של האייטמים, כי החלטתי שאני רוצה להתחיל לדבר על סרט שאני אוהב יותר מהסרטים שאני אדבר עליהם בהמשך, ואני מעדיף לדבר על סרט שאני אוהב, שאולי הוא פחות פופולרי מאשר על סרט שאני ככה חצי-חצי לגביו, למרות שיש לו מותג יותר גדול ושאולי בשבילו באתם. אז פיקסר ורודי אלן, עוד רגע, בהמשך. מערכה ראשונה, תהיה הסרט קרב המינים, Battle of the Sexes, של ולרי פרס וג'ונתן דייטון, צמד הבמאים שיצר את מיס סנשיין הקטנה. הסרט הזה כבר מציג לדעתי כבר שבועיים בבתי הקולנוע, מול עולמות לא מלאים, אני ממש חושש שהוא עומד לרדת, ואני מבקש מכם לנסות לתפוס אותו לפני שהוא יורד, כי זה, הסרט הזה מאוד הפתיע אותי בכמה דברים שבו, ומאוד נהניתי ממנו. הוא לוקח זמן קצת ליהנות ממנו, אבל בסופו של דבר נורא נהניתי ממנו. יש בו משהו גם חכם ואף וירטואוזי, ותכף נדבר על כל האלמנטים האלה, ואני חושב שהוא מדבר יפה על הרבה דברים שהם רלוונטיים לאקטואליה שאנחנו קוראים עכשיו בעיתונים בשבועות האחרונים, של מה שקורה בהוליווד ובעולם התקשורת בארץ ובעולם. אז איכשהו הסרט הזה גם באופן מעניין מגיב גם אליו. זה סיפור אמיתי שקרה ב-1973, הטניסאית בילי ג'ין קינג, שהייתה אלופת ארצות הברית באותו רגע, מגלמת אותה אמה סטון, היא הייתה בת 29, באותה תקופה, מקבלת טלפון מבובי ריגס, שהיה אלוף ווימבלדון ואלוף ארצות הברית בעשור שלפני כן. הוא עכשיו כבר בן 55, הוא בפנסיה, הוא לא כל כך משחק, הוא קצת הולך לאיבוד מבחינת הקריירה שלו, אבל הוא גם לא כל כך אוהב את זה שנשים כמו בילי ג'ין קינג מרימות את הראש ודורשות זכויות שוות כמו גברים. אחד הדברים שבילי ג'ין קינג דרשה זה שכר שווה ופרס שווה לטניסאיות ולספורטאיות כמו לספורטאים. למרות שמסבירים לטניסאים הוותיקים שהקהל מגיע לראות את הטניסאים הגברים. ולא את הנשים, והיא מסבירה להם, אבל במשחק הגמר של אליפות הנשים, האולם מלא בדיוק כמו במשחק הגמר של אליפות הגברים, כלומר אותה כמות כרטיסים נמכרת, אז אם הולכים פר כרטיס, אז אנחנו רוצות שוויון, ואני רוצה שוויון. אז הרבה מאוד מהממסד הטניסאי הגברי לא ראו את זה בעין יפה, וכדי להוכיח אחת ולתמיד שהגבר הוא עדיף על האישה, באטרקטיבי יותר כספורטאי, וגם הניצחון שלו מובטח, בובי ריגס, וזה קרה באמת, לא הכרתי את הסיפור הזה, הזמין את בילי ג'ין קינג לדוקרב, למשחק ראווה, שהם קיבלו את זה, נתנו את זה, את השם, Tennis Battle of the Sexes, שידור חי ב-ABC, לראות מי יותר טוב, מי הספורטאי הטוב יותר. וזה על סביב זה הסרט. בפועל יש פה קצת שני סרטים שונים, אחד מהם טוב, השני טוב מאוד. הסרט הטוב זה בעצם הסיפור של בילי ג'ין קינג, זה בעצם הביוגרפיה של בילי ג'ין קינג הטניסאית, הגילוי העצמי שלה, היציאה שלה מהארון, וגם המאבק שלה נגד הממסד הגברי, שגורם לה בעצם לעזוב את התאגדות הטניס האמריקאית, ולהקים התאגדות טניס לנשים, נגד כל הסיכויים וכן הלאה. שרה סילברמן מגלמת את המרגנית שלה ואת המנהלת שלה, ומי שבעצם מנהלת את טורניר הטניס הנשי הראשון, שאחר כך הופך למוסד, הווירג'יניה סלימס טורנמנט. אז זה הסיפור שלה, והסיפור שלה שבאמת איך מערכת היחסים שלה עם בעלה, ועם האישה שהיא מתאהבת בה, מועילים או מזיקים לתפקוד שלה על המגרש, הקשר בין הרגש והיכולת להיות מקצועית על הדשא, או על המגרש. וזה סרט אחד, והוא קצת סטנדרטי, למרות שלא הכרתי את הסיפור, אני מכיר קצת את בילי ג'ין קינג מהטלוויזיה משנות ה-70, אבל לא ממש הכרתי את הסיפור שלה. אמה סטון, בסדר. אבל זה לא חלק מאוד, לא החלק המוצלח בסרט, והוא חלק שהוא יחסית סטנדרטי, וגם אין בו את העניין הזה של Battle of the Sexes, לא בשביל זה באנו. ואז בעצם מתחיל החלק השני של הסרט, וגם חלק שרץ לאורך כעלילת משנה, הסיפור של בובי ריגס. ואותו מגלם סטיב קרל. וקודם כל פה אני צריך להגיד, סטיב קרל עושה פה פשוט דבר מופלא. הוא שחקן אדיר, הוא מגלם דמות בלתי נסבלת, נוראית, והוא באמת מגלם את זה בשיא ההנאה, את הבהמה הכי גדולה שאתם יכולים לדמיין. והוא עושה את זה נראה עם כל הלב, והוא ממש מצחיק. לפני שבועיים דיברנו פה על, על הסרט אנדי וג'ים, על אנדי קאופמן וג'ים קרי, אז יש משהו באופן שבו סטיב קרל מגלם את, את בובי ריגס, שהזכיר לי את אנדי קאופמן, הזכיר לי את, את הבוטות הזאת של האופן שבו אנדי קאופמן לא דפק חשבון לאף אחד, וכל דבר, כל רגע בחיים שלו היה מבחינתו שואו. אז בובי ריגס הוא קצת מין אנדי קאופמן כזה, שהוא רק חי בשביל המצלמות, הוא רק חי בשביל לעשות ספקטקלים, בשביל לעשות פרובוקציות, בשביל לדבר בקול רם ולהגיד, להיות טרול בעצם, להגיד את הדברים הכי איומים שאפשר להגיד, מתוך רצון להקפיץ לכולם את, את הפיוזים. חשבתי על זה תוך כדי הסרט, גם באופן שבו הוא מגלם את זה, גם בווליום שלו, גם חלק מהמימיקות, שאם יעשו ביוגרפיה קומית על דונלד טראמפ בעתיד, על כל מה שקרה בדבר הזה שנקרא הנשיאות של טראמפ, אז טיב קרל יוכל לגלם אותו מצוין, עם איפור ופאה וכל זה, אבל יש בו משהו מהאנרגיה הזאת שנמצאת בסרט הזה, שמתחברת יפה, מחברת יפה בין שני הגברים האלה, בין בובי ריגס ובין דונלד טראמפ, אנשים שבאמת יש להם איזשהו בוז נורא גדול כלפי חוץ, כלפי כל מה שהוא אמור להיות חדש, וכל מה שהוא אמור להיות שוויוני, כל מה שאמור להיות ליברלי, אבל מבפנים, גם, שוב, אז אני לא יודע לגבי דונלד טראמפ, אבל בובי ריגס הוא דמות מורכבת, שהוא כן מנסה לנהל חיי משפחה יחסית שמרנים, יחסית סטנדרטים, אבל אז המתח הזה בין החיים בחוץ והחיים בפנים, ואני חושב שהוא פשוט עושה דמות נהדרת, גם כתובה נהדר, וגם הוא מבצע את זה נורא יפה. ואז המפגש ביניהם, המפגש בין בילי ג'ין קינג, הנורא נורא מופנמת ונורא עצורה, ובין בובי ריגס, המאוד מאוד פלמבויינט, מאוד מאוד רעבתני ורועש נורא, הוא פשוט רגע נפלא. זה החלק השני של הסרט, ושם ממש ממש נהניתי ממנו, ואני חושב שיש שם פשוט באמת הברקות, זה גם מותח, זה גם מרגש, וגם מצחיק, וגם בוטה מאוד. שוב, אנחנו יודעים, זה חלק מהכוח של הסרט הזה, זה האלמנט האירוני הזה, שגם המבוגרים, אבל בוודאי הצעירים, יגידו, מה, באמת ככה דיברו? ב-1973? היה מותר לדבר ככה? אז לא, לא היה מותר לדבר ככה, אבל כן, ככה דיברו. זה היה איזשהו סוג של מוסכמה, שעל נשים אפשר להגיד הכל, בטלוויזיה, בשידור חי. והם ספקו את זה עד שבעולם של הטניס, בילי ג'ין קינג אומרת, עד כאן, אני לא מוכן לספוג את זה, לא את הדיבור הזה, ולא את היחס הזה, ולא את הביצוע הזה בפועל של שכר ותנאי עבודה וכל ההתייחסות. ובתוך הסרט יש רגע אחד שפתאום באמת הציט לי משהו שהוא נורא אקטואלי למה שקורה לקורא היום, כי יש רגע שבעצם הנמסיס האמיתי שלה הוא לא סטיב קרל. היא אומרת, הוא ליצן, הוא עושה את התפקיד שלו, וכאילו, ואני מכבדת אותו, כי זה מה שהוא עושה. מישהי נלחמת נגדו לאורך הסרט, הדמות שמגלם ביל פולמן, שזה הסרט האחרון, אני חושב שהוא צילם, הלך לעולמו ממש מוקדם מדי, והוא מגלם את יושב ראש איגוד הטניס, ומעין, כל הסצנות שלו זה מזכיר, זה שוב, 73, אבל צריך להיזכר בסצנות מסרטים שעוסקות, סרטים שעוסקים בשנות במאה ה-19, הקאנטרי קלאב, המועדוני הגברים האלה, מקומות שאין לנשים מקום להיכנס, או כמו שאומרת שרה סילברמן בסרט, אני לא יכולה להיכנס למועדון שלכם כי אני אישה או כי אני יהודיה. אז המקום הזה שבו השמרנות הלבנה היא כזאת, שהיא מדיחה החוצה לא רק נשים, אלא גם את היהודים, והוא האויב שלה, הוא זה שמייצג את הממסד שנגדו היא נלחמת. ואז היא אומרת לו משהו מאוד מעניין, הוא אומר, אני ג'נטלמן, והוא אומרת, אני לא, אין לי ספק בזה שאתה ג'נטלמן, אבל אני חושב שאתה לא מכבד נשים. וזה משפט נורא מדויק למה שקורה עכשיו בכותרות האיזונים, ובעצם אפשר לקרוא לתקופה הזאת נפילתו של הג'נטלמן. הכותרת הזאת, ואז יש בסרט הזה איזושהי סוג של הבחנה נורא יפה על המוסד הזה שנקרא ג'נטלמניות, שאני גם חשבתי שלהיות ג'נטלמן זה ערך חיובי, ג'נטלמן, אדם, גבר עדין, איש עדין. אבל כנראה שיש במושג הזה, לא במילוליות שלו, אלא במה שהוא מייצג, איזשהו משהו שהוא הפוך ממשהו. כאילו כלפי חוץ אתה נראה סיבילי, אתה נראה אדם נורמטיבי, מכבד, מכיל את כולם, עדין עם העולם. אתה לא בהמי, אתה לא מרים את הכל, אתה לא מקלל. אבל בעצם תפיסת העולם שלך היא כל כך מסוגרת, שאתה חוסם בגופך את כל מה שמאיים על המעמד שלך בתור ג'נטלמן. ולא רק חוסם, אלא באמת יוצר איזשהו סוג של סיטואציה של גרום לזה של, של אנשים פשוט יהיה לא נוח, בין אם באמירות, בין אם במעשים ממש. ואני חושב על זה שבאמת בשבועיים האחרונים, האנשים, שוב, על הרווי ויינסטין אני לא מופתע, הוא היה בהמה מאז ומתמיד. ואנשים הריצו את הבהמיות שלו, ולא חשבו מה המחיר שיש לאדם שהוא בהמי. אבל צ'רלי רוז, ומט לאואר, אנשים שהדבר שאפשר היה להגיד עליהם, זה שהם ג'נטלמנים. ופתאום אנחנו מבינים שמה שבילי ג'י קינג אמרה, ומה שסיימון בפוי, התסריטאי של Battle of the Sexes, הכניס לה כמילים לדמות הזאת, וזה מן הסתם צולם לפני שנה, זה תובנה נורא אמיתית. יש משהו מסוכן, משהו מדכא, בדבר הזה שנקרא ג'נטלמן. אז אז עד כאן, עד כאן הדבר הזה שנקרא ג'נטלמניות, צריך למצוא משהו אחר, זה לא ההפך, לא להיות בהמים, או בהמיות, אבל למצוא הגדרה חדשה לגבר חדש, שיש בו משהו עדין, אבל גם מכיל ומכבד, ולא משפיל ומשפיט. ויכול להיות שהמילה ג'נטלמן, צריך פשוט באמת להוציא אותה מהלקסיקון הגברי. אני יודע שאני אנסה לעשות את זה. אז זה סרט שיש בו משהו נבון, והוא גם מצחיק בחצי השני שלו יותר, גם מותח וגם ממש ממש מרגש, אני נורא אהבתי אותו. Battle of the Sexes, קרב המינים, הוא מתחיל לאט, ואני שמעתי מהאנשים שהם נשברו קצת מזה שהוא מתחיל לאט, הוא מתחיל כדרמה ביוגרפית סטנדרטית, אבל תנו לו, לכו איתו. ומתוכו, השיר שסוגר אותו, גם שיר יפה מאוד, שיר נקרא If I Dare, שיר הנושא מתוך Battle of the Sexes, אז אמרת היא גם, צריך להכיר אותה, היא נהדרת, שרה בריילס, מתוך קרב המינים.
If I dare to ask it, and I dare it to be true. If I dare to risk it, and I know that I'm willing to. If I dare to want this, to want more than I have, then I dare to believe I'll have it in the end. You climbed the mountain, sent pictures of the view, and still can't believe when I started climbing too. You haven't heard that I'm not afraid to fall, that I'm not deterred yet, until I tell them all.
Ooh.
ככה, שנייה. קוקו, סרט החדש של פיקסאר, פיקסאר כמו מרוול, זה מותג, זה לא הסרט החדש של לי אונקריץ', זה הסרט החדש של פיקסאר. כי אנחנו יודעים שאם לי אונקריץ' היה מפשל, אז מישהו מפטר אותו בפיקסאר, ומביאים במאי אחר, ולכן זה סרט של המפעל הזה שנקרא פיקסאר. אפרופו דיון הג'נטלמנים שלנו, מפעל שנמצא עכשיו בעין הסערה, בתוך העולם הזה של מה מותר ומה אסור וקווים אדומים, אבל זה הסרט שכמעט בוודאות יזכה באוסקר לסרט האנימציה, זוכה לאהבה גדולה, ואני חייב להגיד שפיקסאר הם כזה מוסד מוצלח בעולם של הקראפט, של האומנות של הקולנוע, שאין לי הרבה טענות כלפי הסרט, ובאמת כך יש לעשות סרטים במוסד שהוא באמת כל כך תאגידי. באמת עשוי נורא טוב, גם האנימציה, יש לה רגעים מרהיבים ממש. התסריטאות, זה בית ספר לאיך לבנות תסריט, איך המבנה של תסריט, איך מציגים דמות, איך מוליכים דמות, איך מעמתים דמות עם הרצון שלה ועם המכשולים שלה. המעבר אל העולם האחר, הרצון לחזור אל העולם שממנו באת, והכי יפה, איך דמויות שנראות לנו כדמויות משנה קטנות וקומיות ולא חשובות, הופכות בחצי השני של הסרט לדמויות משמעותיות יותר, שבעצם משנות את מהלך העלילה. אז ההתפתחות הזו למשהו שנראה לנו נורא נורא צפוי בהתחלה, ונהיה קצת פחות צפוי בהמשך. אם כן, אני חייב להגיד שזה שנדמה לנו שזה צפוי בהתחלה, זה יאמר לגנות הסרט, שזה שאנחנו צריכים לחכות חצי סרט שאנחנו נגיד, אוקיי, קצת יותר מורכב ממה שחשבנו. אז שוב, גם מבחינת הפיתוח של הדמויות, וגם מבחינת הכתיבה והמבנה של התסריט והאנימציה, הכל בסדר, אבל גם בעולם של דיסני באנימציה וגם בעולם של פיקסאר, אני חושב, אני מדבר בשם עצמי, כי אני כן שומע שאנשים אהבו את הסרט מאוד, אני חושב שאני מצפה ליותר מזה. זה מין סוג של עבודה סטנדרטית. בשעה שאני יודע שפיקסאר יודעים לעשות יצירות מופת. וולי, אפ, למעלה. ובעולם הזה של דיסני, אני חייב להגיד שאפילו מואנה, סרט עם סיפור מאוד מאוד דומה, אהבתי אותו בדיעבד יותר מאשר את קוקו. העלילה בקצרה מספרת על ילד בשם מיגל, לילד לא קוראים קוקו, צריך לזכור, כי ילדים לפעמים התבלבלו, כי לסרט קוראים קוקו, אז אומרים, הנה קוקו, הנה קוקו, זה לא קוקו, לסרט, ילד, לגיבור קוראים מיגל, קוקו היא הסבתא רבתא שלו, ושככה היא הציר שסביבו נע הסרט, כי הסרט זז כזה בין עולם החיים לעולם המתים, והסבתא שככה נמצאת בדמדומים של בין החיים למוות, היא הציר שמחברת את שני העולמות האלה. מיגל גדל במשפחה שבה המוזיקה היא כללה, אחרי שאבי המשפחה המוזיקאי נטש את האימא של הסבתא רבתא, אז כולם, כל הנשים במשפחה נלחמות נגד מוזיקה ונגד מוזיקאים, ואסור לנגן ואסור לשמוע מוזיקה במשפחה הזאת. כל מה שהם עושים, מעבירים מדור לדור את העניין הזה של להיות סנדלרים. הם מכיני נעליים, שומקרס, כן? שום אחרים. זה מה שהם עושים. אבל מיגל נולד והלב שלו נמשך אחרי מוזיקה, וכל מה שהוא רוצה זה רק לעשות מוזיקה, לשמוע מוזיקה, וכמובן זה נגד כל מה שמלמדים אותו ומחנכים אותו במשפחה. ואז מגיע יום המוות, יום המתים, חג מקסיקני שאני, שוב, אני יודע, כל מה שאני יודע על העולם, אני יודע לא מאנציקלופדיה בריטניקה, אלא מהקולנוע. אז יום המתים זה היום שאני מכיר חייבת למות, הסרט של ג'יימס בונד, ואחר כך מסקייפול, הסרט האחר של ג'יימס בונד. אני מכיר את זה מהקולנוע. זה יום חג מקסיקני, שבו על פי האמונה, וזה למדתי את כל מנהגי החג הזה, למדתי בזכות קוקו. אני לא יודע מאיפה הגיעה המסורת הזאת היא נורא לא נוצרית. אני חושב שמקסיקו היא מדינה קתולית, כנראה משהו מהעבר הפגני שלהם. הם מאמינים שביום הזה הרוחות של בני המשפחה עוברות מעולם המתים אל עולם החיים, ובאים לבקר את החיים, וזאת בתנאי שהם משאירים מנחה לכבודם בחדר המנחות או המנחות, ואז הם באים, ומי שלא משאירים לו מנחה, או מי שאין אף אחד שזוכר אותו, נשאר תקוע בעולם המתים. אז הגיבור שלנו מיגל, וזה אנחנו מבינים מיד, כן, זה גם נמצא בטריילר, אבל זה ברור לנו, נתקע בעולם המתים, וצריך למצוא דרך להגיע חזרה הביתה עד עלות השחר, אחרת הוא נשאר תקוע בעולם המתים, והופך בדרגה להיות שלד, ויש לנו פה קצת, זה מזכיר לנו קצת את בחזרה לעתיד, בכמה אלמנטים. אבל בעיקר זה הזכיר לי סרט אחר, ופה אני דווקא אומר את זה לחיוב, לא לגנאי. ג'ון לסיטר, שעומד בראש פיקסאר, וגם מול פני דיסני, לא מסתיר את זה שאחד הסרטים שהוא הכי אוהב בעולם, זה המסע המופלא של יאו מיאזאקי, סרט של סטודיו ג'יבלי, הסרט היפני, והוא זה שהביא את הסרט, שכנע את דיסני להפיץ את הסרט בארצות הברית, והשקיע מאוד בתרגום של הסרט ובדיבוב שלו, ונלחם לכבוד הסרט הזה, והביא לו גם זכייה באוסקר על סרט אנימציה, אז האוסקר של מיאזאקי זה על הסרט הזה, על המסע המופלא, ולא מעט באמת בזכות ההירתמות של ג'ון לסטר לטובת הסרט הזה, והוא גם אחד הלעיתים הכי גדולים בתולדות הקולנוע היפני בכל הזמנים. ויש משהו בקוקו שהוא פשוט רימייק של המסע המופלא, במקום עולם השדים והרוחות היפני, עולם השדים והרוחות המקסיקני, שזה גם מראה משהו ככה קצת על היעדר האותנטיות של האמריקאים, כשג'ון לסטר ולי אונקריץ' האמריקאים, הוואספים, רוצים לעשות סרט מחווה או רימייק או הומאז' למסע המופלא, אז אין להם כלום בתרבות האמריקאית שיכול להתאים לזה, אז הם הולכים ועושים סרט על תרבות המקסיקנית, אז למה לא לעשות סרט רימייק אחד לאחד באנגלית, ולעשות את זה על התרבות היפנית. כלומר, לי אונקריץ' וג'ון לסיטר הם יפנים בדיוק כמו שהם מקסיקנים. אולי יש פה איזושהי סוג של רגישות חברתית יותר רלוונטית ויותר אקטואלית, כי באמת הנושא של היחס למקסיקנים ולמאגרים המקסיקנים ולתרבות המקסיקנית בארצות הברית, הוא נהיה נושא חם. יש להגיד, סרט אנימציה עובדים עליו לפחות 4-5 שנים, הרבה לפני שדונלד טראמפ דיבר על חומות בין ארצות הברית למקסיקו, אבל אני חושב שבאמת הנושא של גזענות של כלפי המהגרים החוקיים או הלא חוקיים, המקסיקנים זה משהו שקיים באמריקה, זה לא משהו שנולד עם דונלד טראמפ, אז אולי זה המקום הזה כאילו, להציג באור חיובי. את המקסיקנים באותה מידה להציג בו חיובי במואנה, של סרט של אולפני דיסני, לא של פיקסר, אבל זו מאותה תפיסת עולם, את מה שנקרא The First People, את הילידים של הוואי, בני הפולינזים של איי הוואי, ואת התרבות שלהם. אז באמת איכשהו סוג של להשתמש באולפני דיסני, ויותר עבור הקהל האמריקאי, לחשוף אותם לתרבויות ילידיות, ולא רק לתרבות הלבנה האמריקאית, שפחות או יותר כנראה מצטה את עצמה במכוניות, כי זה התרבות האמריקאית, זה מה שיש. אז זה מיין רימיק למסע המופלא, ובתור רימיק למסע המופלא, אם תסתכלו בדמות של הסבתא, הסבתא רבתא בקוקו, והסבתא, לא הסבתא, כלומר, האישה שמנהלת את מרכז, את בית השדים במסע המופלא, אני חושב שאתם תראו שהיא מאוד מאוד השפיעה על עיצוב הדמויות, המעבר בין העולם המתים ועולם החיים באמצעות דרקון, זה משהו שמופיע בשני הסרטים האלה, אז זה ממש כמעט רימייק למסע המופלא בגרסה מקסיקנית. אז הכל בסדר, אבל כאמור, אין בזה שום דבר גדול. אין בזה משהו שהוא, אני חושב שהוא בלתי נשכח. למרות, וזה גם, אני חושב פשוט צריך להגיד את זה לפיקסר. בסופו של דבר, כשאני אומר, אוקיי, אני נהנה, וזה עניין אותי, והלכתי עם הסרט, אבל אמרתי, אבל אוקיי, אבל נקדע גם קצת אדיש אליו, אבל בסוף, כשהכל ככה מתחבר ביחד, וכל העלילות מגיעות כזה ב-20 דקות האחרונות, רבע שעה האחרונה לקטרזיס שלהם, לא יעזור. בפיקסאר הם אלופים בלגרום לנו ככה להשתנקות הזאת, ולרגע הזה של, באמת של הקטרזיס, הם אלופי הקטרזיס. אז אין מה להגיד, פיקסאר בכל זאת יש להם יתרונות, זה לא אחד הסרטים הגדולים שלהם, אבל אם אני צריך להגיד בסופו של דבר מה הבעיה שלי עם קוקו, אז היא זאת. ואני רואה שבאמת הקשר בין קולנוע ומוזיקה אצלי הוא חזק. אצל פיקסאר וגם אצל דיסני, המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהסרט. אי אפשר לנתק בין השירים ובין הסרט. זה מנטליות של מיוזיקל. וגם הסרט הזה הוא סרט גדוש במוזיקה, כי זה סרט על אהבת מוזיקה, על מישהו שחייב לנגם, חייב להתעסק במוזיקה. ואני חייב להגיד באכזבה גדולה שהמוזיקה לא מספיק טובה. מי שכתב את רוב השירים הם ג'רמיין פרנקו ואדריאן מולינה, אבל כנראה שברגע האחרון הם ראו שכאילו חסר להם להיט, אז הם הזעיקו את קריסטין אנדרסון לופז ואת בובי לופז, את רוברט לופז, זוכה האוסקר על פרוזן, על לשבור את הקרח, ורוברט לופז, האיש שכתב את Book of Mormon for Pete's sake, כלומר האיש שיש לו כאלה זכויות אדירות בכתיבת שירים למיוזיקל, הם הזמינו אותם כדי לכתוב בעצם את השיר שסביבו כל הסרט נסוב, השיר שגורם לכולם בסרט, זה השיר שאיתו זה מתחיל, וסביבו זה נע, ואליו הוא מתכנס, זה לב הסרט, והוא שיר נחמד, אבל הוא לא שיר גדול, הוא לא מתקרב אפילו לגדולים של פיקסאר או של דיסני, לא משנה שכתבו אותו, אלה שכתבו את השירים של לשבור את הקרח. אז הנה, בנג'מין פרט מגלם את דמותו של ארנסטו דה לה קרוז, מתוך קוקו, Remember Me.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be.
מתוך קוקו, Remember Me, זה שיר שמופיע בסרט שוב ושוב ושוב, בלפחות ארבע גרסות שונות, פעם כללבי, כשיר ערס, פעם כשיר פרידה, ופעם גרסה לדיסקו לטינית, והוא, כן, הוא מזדמזם בראש, אבל הוא לא מהשירים הגדולים של, של, של פיקסאר. אבל כדי, זה מתוך הפסקול של קוקו, כדי לדבר קצת עוד רעיון אחד שנמצא בסרט, אני אשמיע לכם קטע מתוך הסרט שנמצא גם הוא בפסקול. הקטע שבו הגיבור שלנו, מיגל, רואה קטעים מהסרטים של הכוכב הנערץ עליו, ארנסטו דה לה קרוז, ושומע את המנטרות שלו, את הדברים שהוא מאמין בהם, ואת החשיבות של המוזיקה בחיים שלו. אז תשמעו את הקטע הזה. זה קטע ש... Much needed advice, זה נקרא, הוא בעיקר מדובר, אבל זה גם קצת קטע מוזיקלי מתוך קוקו.
I have to sing, I have to play. The music, it's not just in me,
it is me. When life gets me down, I play my guitar. The rest of the world may follow the rules, but I must follow my heart. You know that feeling? Like there's a song in the air and it's playing just for you. A feeling so close, you will reach out and touch it. I never knew I could want something so much, but it's true. You must have faith, sister.
Oh, but Padre, he will never listen.
He will listen to music.
Only a song has the power to change a heart.
Never underestimate the power of music.
But my father, he will never give his permission.
I am done asking permission. When you see your moment, you mustn't let it pass you by. You must seize it.
Señor de la Cruz, what did it take for you to seize your moment?
I had to have faith in my dream. No one was going to hand it to me. It was up to me to reach for that dream, grab it tight, and make it come true.
מתוך קוקו. אז יש פה איזשהו סוג של רעיון שאנחנו שומעים הרבה בסרטים, על זה שחלומות לא מתגשמים, חייבים להגשים אותם, שאני לא שומע, לא מציית לחוקים של אף אחד, אלא רק לחוקי הלב שלי, ואני עושה כל מה שצריך לעשות כדי להגשים את החלום שלי ולהצליח בדבר הזה. וגם את העולם הזה של המוזיקה, כוח המוזיקה, של אנשים שלא יקשיבו להיגיון, יקשיבו למוזיקה. ויש פה רצף של משפטים שנשמעים לנו נכונים, זאת הרומנטיקה בהתגלמותה, אבל אחד הדברים המעניינים בסר הזה שבאמת מעמתים אותנו, המשפטים האלה מתעמתים, עם המעשים של הדמויות, ומיגל שהוא ילד ובעצם לומד על העולם בעקבות המסע הזה, שהוא בו צריך לתקן את כל המערכות היחסים המשפחתיות שלו, שמאוד השתבשו לאורך השנים והדורות בין החיים ובין המוות, בעצם מגלה שהתפיסת עולם הזאת היא לאו דווקא נכונה. זה לא נכון, הוא מגלה, לעשות הכל בשם החלום. זה לא נכון להתעלם מהחוקים, רק בשביל לעשות את מה שהלב מציית, כי יש עוד דברים שצריך לשים לב אליהם, כמו משפחה, וכמו האחר, או מישהו שהוא חלש יותר, או מישהו שהוא לא נמצא בתוך התמונה המשפחתית, ואי אפשר לדרוס אנשים בשביל להגשים את החלום, וזה משהו שהוא מגלה, וזה מעניין, כי אני צריך לדעת לך, זה מסר קצת שמרני, קודם משפחה, אחר כך להגשים את החלום. מצד שני, זה מגיע שנה אחרי ללה-לנד, וללה-לנד אוחז בתפיסת העולם הרומנטית של לעשות הכל בשביל ההצלחה. אין אף אחד אחר חוץ מהדרייב שלי להצליח. לרמוס את כולם, לדרוס את כולם, לזרוק את כולם לפח, להתעלם מהרגש, הכל למען ההצלחה, וברגע שתהיה הצלחה, אז הכל יסתדר מאליו אחר כך, מן הסתם. והסרט הזה אומר קצת את ההפך, הוא אומר, רגע, אוקיי, לא, 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 לא הכל קשר, לא הכל חוקי, אי אפשר לעשות כל דבר, צריך לשים לב לדברים, ושוב, גם יש פה, גם פה אפשר לדבר על זה, על מישהו שהגיבורים שלנו, שבסופו של דבר אנחנו מגלים שהם מאכזבים אותנו, כי הם לא נאמנים לאידאות שחשבנו שהם מייצגים, ושדווקא הם, יש בהם משהו בריוני, ויש בהם משהו מנצל, ושצריך לשים לב לאנשים הקטנים והשקטים יותר בצד. אז ליאון קריץ' הוא הבמאי, הוא ביים את צעצוע של סיפור 4, זכה עליו באוסקר, צעצוע של סיפור, לא 4, סליחה, 4 עדיין בהפקה, צעצוע של סיפור 3, ושהיה סרט נפלא, צעצוע של סיפור 3, הסרט הזה הוא בסדר, אבל הוא לא גדול, לא כמו צעצוע של סיפור 3, אני חייב לומר, ששם אני חושב שהאחיזה של ג'ון לסיטר בסרט הייתה הרבה יותר דומיננטית, ופה, לא יודע, אין רגע גדול. אנחנו נסיים את החלק על קוקו עם עוד קטע מוזיקלי מתוכו. זה הילד, אנטוני גונסלס, שמגלם את, את מיגל, פראוד קורסון, לב גאה, או גאה קורסון, גאה. מתוך קוקו.
Say that I'm crazy or call me a fool. But last night it seemed that I dreamed about you. When I opened my mouth, what came out was a song.
מערכה השלישית והאחרונה, וודי אלן, גלגל ענק, סרט חדש שיוצא בסוף השבוע הקרוב. אני באופן עקבי, האפולוגטור הרשמי של וודי אלן, כל דבר שהוא עושה, כמעט כל דבר שהוא עושה, אני אוהב מאוד. אני פשוט אוהב את איך שהוא עושה קולנוע, איך שהוא חושב קולנוע, איך שהוא כותב, איך שהוא, את ההומור שלו, אפרופו, הומור של ג'נטלמנים. אבל... גלגל ענק הוא לא מהסרטים שלו שאני אוהב, הוא מתחבר ליסמין הכחולה, שסרט היה לי קשה איתו בזה שכשבודי אלן הולך לכיוון של המלודרמה, זה גובל בפרסה, זה כאילו זה חזק מדי, זה גדול מדי, זה כל כך נטול עידון, שאני לא מצליח להתחבר לדבר הזה. ואם היה הומור בגלגל ענק, אני פספסתי אותו לגמרי. אבל, וזה אבל נורא נורא חשוב, זה הסרט השני שבודי אלן עושה, עם הצלם ויטוריו סטוררו. ובעיניי זה גאוני, ששני האנשים האלה, בגילם המבוגר, וודי אלן אחרי גיל 80, ויטוריו סטוררו עוד רגע בין 80, שני האנשים האלה, שעשו דברים כל כך אדירים בקריירות שלהם, סוף סוף נפגשו בשנה שעברה, וזה סטוררו, הוא זה שהעביר את וודי אלן בפעם הראשונה לצילום דיגיטלי, מכל האנשים בעולם. ומבחינה ויזואלית, גלגל ענק הוא פשוט פלא, הוא נפלא ויזואלית. מה שסטוררו עושה שם, על הסטים שהם בנו, הוא פלא, הוא נפלא. אני אתן לכם דוגמה, אני לא יודע אם רואים את זה, אני מקווה שרואים את זה בטריילר, כי זה פשוט רגע אדיר של צלם ותאורה ושחקנים. הדירה שבה גרות הדמויות הראשיות, קייט ווינסלט וג'ים ולושי, נמצאת מול הגלגל הענק בקוני איילנד, והיא מוארת כולה מאורות הניאון, זה שנות ה-50, אורות, לא, אפילו לא ניאון, הצבעים המתחפים של האורות של הגלגל הענק שמולם. ולכן, כשהלילה יורד, אז קודם כל האור הולך ודוח, האור של השקיעה, ואז כל החדר נצבע בצבע אדום, שהולך בהדרגה ומתחלף לכחול, והחזור חלילה אדום וכחול ואדום וכחול, וכל הסצנות נצבעות בצבעים האלה של השקיעה, אדום וכחול של האורות של גלגל הענק שמול הדירה. מבחינת תאורה, האופן שבו הוא בנה את זה ויצר את זה, ופשוט טובל את כל הסצנות בצבעים האלה, זה נפלא ממש. ושוט הפתיחה של, של הסרט, שבו זה גם, זה, אני מניח שזה חציות דיגיטלי, כי זה לבנות את קוני איילנד של שנות ה-50 כיום, מן הסתם, יש שם סט דיגיטלי, ערן דינור הישראלי לשעבר, רואי שעשה את האפקטים בסרט הזה, אבל כמות הצבעוניות שיש בסרט, כי וודי אלן הוא מישהו שמתעסק לא מעט עם, עם, עם צבעוניות דלה, גם כשעובד עם, עם, במאים, עם צלמים אדירים, תמיד היה, או שהוא הלך לשחור לבן, או שהוא תמיד הנמיך את פלטת הצבעים ואת הסקלה של, של הצבעוניות, ופתאום בשני הסרטים האלה, בייחוד בסרט הזה שמתרחש בקוני איילנד של שנות ה-50, הצבעוניות היא פשוט, העיניים שלי, הישונים שלי נמסו מרוב היופי שיש בה, בסרט הזה, ובאותה מידה הם נורא נתסכלו מהדרמה המופרזת והמופרכת, מה זה מופרך? זה פשוט, זה לא היה מספיק טוב, אבל יש לזה קונטקסט. ג'סטין טימברלייק מגלם בסרט בחור צעיר, שהוא עובד כמציל בקיץ בקוני איילנד, והחלום שלו זה להיות מחזאי, הוא לומד מחזאות. אז בעצם כל הסרט הזה הוא מעין המחזה שכותב אותו ג'סטין טימברלייק בשנות ה-50, וממי הוא מושפע? כמובן מושפע מהמחזאות האמריקאית של שנות ה-50, ארתור מילר מן הסתם בעיקר, טנסי וויליאמס מן הסתם בעיקר, יוג'ין אוניל. אז יש לנו פה איזשהו סוג של טייק אוף על המחזאות האמריקאית של שנות, עד שנות ה-50, של הדרמה המשפחתית, שבה הכל נורא הרי גורל, ולבבות נשברים, ואנשים וחיים נהרסים, בלי שהרבה קורה, אבל כל העולם הפנימי של אנשים כל הזמן נסדק, והווליום של של החיים שלהם הוא ווליום גבוה, למרות שאנשים שחיים באמת בתחתית הסולם של הסולם החברתי. אבל במין איזשהו סוג של הומאז' של המחזאות של טנסי וויליאמס או ארתור מילר, זה פשוט לא מספיק טוב, החיבור הזה. לא מספיק, התסריט לא מספיק טוב, הדמויות לא מספיק מעניינות. זה קייט ווינסלט בתפקיד הראשי, וג'סטין טימברלייק בתור המאהב שלה, ג'ונו טמפל היא הבחורה הצעירה שמגיעה לסיפור ומערבבת לכולם את תשומת הלב, ויש פה סיפור על גבר שמאוהב באישה, ואז מתאהב בעצם בבת החורגת שלה, ואופה, כן, הנה, וודי אלן ממשיך בוידועים, ממשיך בוידועים שלו. אז לא היה לי, אני אמשיך להגיד שזה סרט אדיר, אבל זה סרט שכשהוא יגיע, יהיה בטלוויזיה, אני אצפה בו בשמחה שוב, אבל במיוט, פשוט לראות את התמונות של סטוררו, ולא לשמוע את הדיאלוגים המאוד חלשים שיש בסרט הזה, מבחינת וודי אלן. אז זה היה, אבל לאורך כל הסרט נזכרתי בזה שבאחת הסצנות באני הול, הרומן שלי עם אני, וודי אלן סיפר על הילדות שלו, שהוא גדל בקוני איילנד, והייתה להם דירה מתחת לציקלון, מתחת לרכבת הערים. ואז רואים את הפלשבק שלו כילד מתחת הבית, מתחת רכבת הערים, וזה קטע נורא 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 מצחיק, שכל הבית רועד, כי יש את רכבת הערים מעל שכל הזמן מרטיטה את הבית, ולכן כולם נורא נורא עצבנים שם. הילדות הזאת בקוני איילנד, שכנראה סיפור, מבוסס על סיפור אמיתי, זה משהו שחוזר בכמה וכמה מהסרטים של וודי אלן, ובאני הול זה הכי בולט. אז כשהוא עושה סרט שמתרחש בשנות ה-50, בקוני איילנד, ויש את רכבת הערים, ויש את הגלגל הענק, אז חשבתי שזה יהיה משהו שהוא יותר קרוב אליו, לילדות שלו, מין איזשהו סוג של חזרה לימי הרדיו. אבל לא, אני חושב שהוא חזר ללוקיישן הזה, שבאמת היה לו חשוב מילדות, ומצא את הדרך הטכנית, להקים אותו לתחייה היום בשנות ה-2000, לעשות סרט על קוני איילנד בשנות ה-50 ולשחזר את זה באמת באופן דיגיטלי. אבל זה לא הסיפור, זה לא הביוגרפיה הגדולה שוודי אלן היה צריך לעשות על קוני איילנד, וזה סיפור, בסופו של דבר סרט שהכזב אותי, ואני באמת, אני מקבל מוודי אלן כמעט הכל, אבל פה אני קצת מאוכזב. התחלנו את התוכנית עם החדש של U2, אני אסיים את התוכנית החדש של U2, ואחריי גיא חג'אג' מתחיל את סיכומי השנה שלו, אני לא אחמיץ את זה, כי רק בזכותו אני יודע מה קרה בשנת 2017. U2, אז גיא, you're the best thing about me. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby
יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.